ולשים לב מתי מגיע חודש האביב, כדי שתוכל לעשות בו פסח לה' אלוהיך. כי בחודש האביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים. למה אתה צריך לתת דעתך לשמור את חודש האביב פתקה כדי לעשות בו פסח? כן, שבחודש האביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים. רק שבאופן ברור קושרים פה את הפסח האם יציאת מצרים, דבר שנראה לנו טבעי לגמרי, כל מחר נראה שהוא לא בדיוק טבעי, אבל רבן ראשון נראה דבר טבעי ביותר, לעשות פסח בחודש האביב, כיוון שבחודש האביב יוצא אחד שאין אלוהיך ממצרים. הדגשנו שעניין העיבור איננו יוצא מן הפסוק הזה, מה שהפסוק אומר שצריך לשים לב מתי מגיע חודש האביב לעשות בו את הפסח. הוא לא אומר בשום אופן שצריך להכניס אותו במסגרת של חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי, מתי שיבוא, המילה לילה בסוף הפסוק השארנו אותה בצריך עיון. האם זה מוסר על כי בחודש אביב הוציאך ה' אלוהיך ממצרים לילה? אז לא מובן לשם המציינים את הפרט הזה, כאשר זה לא מנמק שום דבר ברישה של הפסוק, אבל לכאורה הנימוק צריך להתאים לציווי. מכיוון שהציווי לא דיבר על עשיית הפסח בלילה, אז לא ברור למה צריך לנמק את זה מבחינה הזאת. ולכן עלינו גם אפשרות, אם כן הכנענו בה, שאולי אתה חוזר למשפט הראשי, ועשית פסח לה' אלוהיך לילה. מה שבאמצע זה עלה מוסלח. גם זה לא לגמרי פשוט, כי אתה צריך להסביר למה סוף המשפט נדחה כל כך הרבה. בכל אופן זו אפשרות שנצטרך לחרץ על החזור ולבחון אותה. וזבחת פסח לה' אלוהיך צאן ובקר, ונוכל שיחר ה' ישכן שלושה. מה היחס בין הפסוק הזה לפסוק הקודם? קבוצה כאן, אני קיבלתי, שזה מעין כלל ופרט. כלומר, הפסוק הקודם אמר לעשות פסח ולא פרש מהי העשייה הזו, והפסוק ב' הוא מפרש. כלומר, אני לא חייב לומר שיש הבדל בין שני הפעולות, יש לעשות פסח ויש לזבוח פסח, זה לא כך, אלא עשייה זה ניסוח כללי, ואחרי זה בא הפירוט. איך אתה עושה את הפסח? על ידי שאתה זובח פסח לשם אלוהיך, בונו בקר במקום אשר יבחר השם לשקל שמו שם. לכאורה, נעוד נחזור לזה בהמשך, משמעות הפסוק שצריך שגם פה יש כלל ופרט, וזבחת פסח לה' אלוהיך, צאן ובקר. זה לכאורה משמעות הפסוקה, את הפסח תזבח על ידי שאתה מקריב צאן ובקר, יש כלל ופרט בתוך הפסוק, במקום אשר יבחר השם לשכן שלושה, כבר רמב"ן העיר שזאת אחת מהנקודות העיקריות של הפרשה, שהרגלים יעשו במקום אשר יבחר השם, עד כדי כך שרמב"ן טוען, זאת גם הסיבה למיקום שלו, כיוון שהפסקה בפרק הקודם הייתה על הבכור שצריך לאכול אותו לפני השם אלוהיך, ולפני כן דובר על המעשר שצריך להביא אותו לפני השם אלוהיך. אגב זה, הזכירו שהגלים גם התחילו לפני השם אלוהיך. כאן רק כדי ככה הרמב"ן רואה את העניין של לפני השם אלוהיך, כי העניין מרכזי כאן, שלדעתו זאת העילה שגררה בכלל את כל החזרה על נושא הרגלים. כך טען רמב"ן וקראנו את הכתב הזה בפעם שעברה. מבלי להיכנס לשאלה האם זה גרר את העניין של הרגלים, אין ספק שהעניין המקום אשר יבחר הוא עניין מרכזי פה, שהרי הוא מודגש בצורה מאוד מאוד רחבה בפרק י"ב בדברים, ובעקבות זה בהחלט יש מקום להדגיש אותו גם כאן. אני עדיין לא קובע עמדה בשאלה האם זאת הסיבה שבגללה בכלל חזרה כל הנושא. לא תאכל עליו חמץ, פירשנו, לא תאכל עליו, מי זה עליו? על אותו קורבן הפסח. לא תאכל עליו חמץ, דהיינו לא תאכל יחד איתו, זה כנראה הוראת המילה עליו, לא תאכל עליו חמץ, כמו לא תיקח האם על הבנים, הפירוש האם על הבנים, האם עם הבנים. לא תאכל עליו חמץ, לא תאכל עמו חמץ. המילה בהרבה מקומות מילת היחס הוא שאין, אם על בנים רותשה. זאת אומרת, שהאם על בנים רותשה, הכוונה, הם יחד עם בניה נאמבואה. לא תאכל עליו חמץ, זה מובן, מה שמתחיל להיות קשה קצת במשפט הבא, שבעת ימים תאכל עליו מצות. לא לגמרי ברור איך אפשר לאכול על קורבן שנעשה ברגע אחד, שבעת ימים אפשר לאכול איתו מצות, אבל זה מה שכתוב כאן, משמע, שמה שהתורה קובעת פה, שאכילת מצות שבעת ימים נחשבת כביכול כהמשך אכילה של קורבן הפסח. כאילו קורבן הפסח שנאכל לילה אחד, אגב, אני אומר לילה אחד וזה לא קצת הוגן, כי אני לא מכניס ידיעות ממקומות אחרים. לכאורה, כל זמן שלא ראינו את הפרט הזה, אז יכול היה מישהו לבוא ולומר, אם כתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות, אז אולי הפירוש הוא שצריך לאכול את קורבן הפסח גם שבעת ימים. אני לא ידעתי אפילו את האפשרות הזאת, מפני שכבר בפסוקים הבאים נאמר שאוכלים את זה רק בערב, אם אני אראה לשיתופים הבאים, לכן אני יכול להסתמך. זה לא נתון למקור אחר, זה נתון בתוך הפרשה הזאת, אם מותר לנו להסתמך עליו. אבל זה רק מדגיש את הזרות של הביטוי תאכל עליו. המשמעות הפשוטה הייתה שתמשיך לאכול את הקורבן שבעה ימים, ויחד איתו תאכל מפות. אבל מההמשך אנחנו רואים שזה בלתי אפשרי, לכן צריכים איכשהו לפרש תאכל עליו בצורה יותר גמישה. השאלה היא לשאול את הביטוי הזה, אם הוא לא מתפרש באופן מילולי, אז למה התורה השתמשה בו? שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם העוני. המצות נקראו כבר לחם העוני לפני כן. שאלה, האם בכלל הביטוי הזה היה בפרשיות קודמות? בכל אופן הוא נמצא פה, וצריך לשקול מה הוראתו של הביטוי הזה, נראה את זה אחר כך. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, מה זה מנמק? כי בחיפזון לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם העוני. כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, מה מנמק המשפט הזה? למה לאכול מצות? למה לאכול חמץ? יכול להיות, צריך לבדוק אחרי זה. כי בחיפזון זה צריך לנמק משהו, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. על מה זה מוסר? על המחסה? זה לפסוק א' ועל המצות. אולי, בגלל שזה דומה לכי בחודש אביב הוציאך. אבל מצד שני, הפסוק הזה הרי חידש את שבעת ימים תאכל עליו מצות.
יום צאתך.
טוב, ספק אם זה מאמר מוסגר, מפני שפסוק ד' ממשיך ואומר ולא ייראה לך אור בכל גבורך שבעת ימים, וזה גם כן ממשיך את העניין של שבעת ימים. מה אני צריך לומר? שלפי בכלל להשאיר את ההצעה שלמען תזכור את יום צאתך ואת ביצעים כל ימי חייך חוזר לעניין של הפסח, ולא לשבעת ימים, צריך לומר שפסוק ג' מתחיל, מדבר על השבעת ימים, קופץ חזרה פסח וחזר עוד פעם שבעת ימים, זה לא כל כך קל, יכול להיות, זה לא כל כך קל. אולי בינתיים נשאר בפירוש הפשוט בשלב זה לפחות, שלמען תזכור את יום צאתך, עוד פסוק קשור לעניין של אכילת המצות. שהרי בגלל זה מצאת מארץ מצרים, צריך להיות קשור לשמול המצות. אז אם כבר כך, אז מה הרעה לפרש שלמען תזכור את יום צאתך, לא תצא רק עם קשור לבוא. לא אומר לך לעשות לכל תזכור שבעת ימים, זה מקביל ללא תוכל עליו חמץ שבעת ימים, לא יראה לך עוד בכל תזכור שבעת ימים. לא תוכל עליו חמץ, שבעת ימים תוכל עליו מצות. מקביל אם לא יראה לך סול כל תזכור שבעת ימים. זה ממשיך את הלך של שבעת ימים. לא יעלה לי את הבשר שנזבח בארץ, אתה אומר הראשון לבוקר. פה בדיוק סיימנו, ואני סיימנו פה בנקודה שהרגשתי שהיא קצת הפתיעה ולא לגמרי ברורה. אז בואו נחזור עוד פעם על הנקודה כאן. לא יעלה את הבשר שנזבח בארץ. אבל קודם כל אין ספק שחזרים כבר לקורבן הפסח, זה מוסכם. אף על פי שבמשפטים שלפני כן דיברנו על שבעת הימים, לא חוזרים לפסח. לא יעלים את הבשר אשר תזבח בערב, זה חוזר לאן? לשבוע חודש אביב, מה בכלל שזורחים את הבשר בערב? לא יעלים את הבשר. מה? זה אולי, זאת אומרת, זה מסייע לסברה שהמילה לילה בפסוק א' הייתה שייכת למשפט הראשי, שבוע חודש אביב, עשית פסח השם אלוהיך. סוגריים, כי בכל מקום שצריך לשים לך מזרעים, סגור סוגריים, כלל מהחזור המשפט הראשי. ואז אפשר לומר, בורלים את המסע שתגמח בערב, לא נראשון לבוקר. שאחרת, יש כאן התייחסות לנתון, כאילו כבר ידוע, למה שבעצם הוא לא נעלם. אם אני קורא את פסוק א', עשית פסח להשם לא יחד. ואחרי זה, כי בחודש אביב צריך להשם לך במצרים לילה, אבל עוד לא נאמר מתי צריך לעשות. לעשות בחודש אביב, לא נאמר מתי. פה פתאום אומרים לו, אני מבין לבשר שנזבח בערב, מי אמר שצריך לזבח בערב? יש כאן הסתמכות על נתון שלפחות מהפרשה הזאת הוא לא ידוע. אז כמובן, שצריך להקדים ולומר שכל הדיון הזה הוא על רקע ההנחה שהפרטים פה צריכים להיות ברורים בתוך עצמם ולא אסמך פרשיות קודמות. אם אני לא חושב את הסיפה מקובלת, שזה אפשר להבין את זה על רקע פרשיות קודמות, אז זה בהחלט איזשהו שום בעיה, כי פרשיות קודמות אולי נאמר העניין של הערב ואפשר לבדוק. אבל אם אני אצא מבינת הנחה ש איתה אנחנו עובדים, דהיינו שצריך להבין את הפרשה, לפחות בשלב ראשון, צד עצמה, ורק אחרי זה ביחס לפרשיות אחרות, אז לכאורה העובדה שבפסוק ד' לוקחים את הזביחה בערב כנתון, היא מחזקת את הסברה של פסוק א' בלילה מוסר הראשון. נכון לי. תועלים לי הרצה שנזבח בערב, ביום הראשון לבוקר. עכשיו המילים ביום הראשון למה מוסבות? לחטא של משפט ה... של המשפט הוא לרשע. ועלים יצא שנזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, או להעלים מן הבשר שיזרח בערב ביום הראשון לבוקר. יש כאן שתי אפשרויות מבחינה תחבירית לכאורה. נניח שאנחנו מפרשים שביום הראשון הוא מוסר על הסיפה, הבשר שיזרח בערב לא יעלים ביום הראשון לבוקר. כן? אפשר לחמש כך? ואז מה פורשו? להעלים מן הבשר שיזרח בערב ביום הראשון לבוקר. זאת אומרת שמה שזבחת בערב לא יישאר לבוקרו של היום הראשון. איזה יום ראשון? יום ראשון מאותם שבעת ימים שפסוק ג' שאמרו שבעת ימים תאכל עליו מצות. ואז יצא שהפסח נזבח בערב שלפני היום הראשון, נכון? מה שאתה זבח בערב לא יליד לבוקרו של היום הראשון. וזה, לצורך זה אני צריך לומר שביום הראשון נוסף על הסיפה. אם זה כך, אז יש קצת בערה מבחינה לשונית, היה עדיף אולי לומר, פועלים מן הבשר שיזרח בערב, לא ביום הראשון לבוקר, אלא ליום הראשון בבוקר, ככה צריך להיות. פועלים מן הבשר שיזרח בערב, ליום הראשון בבוקר, או לבוקר או יום הראשון, משהו כזה. העובדה שכתוב ביום הראשון היא לכאורה מטה לכיוון, שזה המשך של הרישא, פועלים מן הבשר שיזרח בערב, ביום הראשון, הבית של ביום הראשון היא כלומר לבית של בערב. ואם היא עושה שיזבח בערב ביום הראשון, זה לא יליד מקף, המקף צריך לבוא פה לפי הפירוש הזה, וכך גם לפי הטעמים, לבוקר. לפי הפירוש הראשון, המקף צריך לבוא אחרון בערב. גם הטעם המוסיק היה צריך להיות שם, זה לא כך. אז אם כך, אז איך נבין את המשפט? לא יליד מעשה שיזבח בערב ביום הראשון. למה אני יכול לקרוא בערב ביום הראשון? יום הראשון זה יום הראשון של שבעת הימים. אז אני לובח אותו בערב ביום הראשון, זאת אומרת ביום הראשון בערב. זה מוזר, זאת אומרת שהיום זביחת הפסח לפי מה שכתוב כאן היא ביום הראשון בערב. אבל אנחנו יודעים זביחת הפסח צריכה להיות לפני בערב שלפני היום הראשון. זה מוביל אותנו לשאלה איך אני צריך לפרש את הביטוי בערב ביום הראשון. האם בערב ביום הראשון פירושו ביום הראשון בערב, או בערב ביום הראשון פירושו בערב שלפני היום הראשון. וזה קשור לשאלה האם הערב שלפני יום מסוים נקרא על שם היום הזה על שם היום הקודם. מזה נגרענו לשאלה הזאת. ואתה אמרתם כדבר פשוט, כיוון שכולנו שהלילה הולך אחר היום שאחריו, כלומר שליל שבת הוא נקרא כבר שבת, וליל שישי זה כבר שייך לשישי, אז גם פה אפשר לפרש שמה שכתוב פה לילים מלצר שנזבח בערב ביום הראשון, הכוונה בשבעת הימים יש יום ראשון, והערב שלפניהם יכול לקרוא הערב של יום הראשון. כי הערב הולך אחר היום שאחריו. ואמרתי שהנקודה הזאת, למרות שהיא מאוד מובנת, כך היא גם הלכה למעשה, ספק אם היא שימוש הלשון הרגיל במקרא. שאלתי אתכם מנין שבאמת שימוש הלשון הרגיל במקרא מייחס את הערב ליום שאחריו, אז באמת הם שתי ראיות, א' היה ערב היה בוקר, ב' לגבי יום הכיפורים, מהערב עד הערב תשבתו שבתכם. אז אולי לכם הנקודה השנייה. בקצרה דיברנו על זה, רק ראיתי שזה מתחבר קצת יותר. העניין של יום הכיפורים, אדרבה זאת ראיה לסתור. מדוע? זה ששם נאמר, תשעה לחודש בערב, מערב עד הערב תשבתו שבתכם. כלומר, כתוב במפורש, בתשעה לחודש בערב. אז הערב נקרא ערב של תשעה. יכול מישהו לבוא ולהגיד לי, תשמע, כתבו את זה כדי שלא תתראה. לשלא תתראה, אם יגיעו ואומרים, בעשרה בערב, היית חושב שהערב של החברה עשיר, אז כדי שלא תתראה, כתבו במפורש בתשעה לחודש בערב. אבל מזה אתה יכול ללמוד שמכאן ואילך, תמיד הערב יחשב חלק מהיום הבא. יכול להיות, אבל זה לא הכי יחשב, כי אולי דווקא ביום כיפורים, התורה עשתה מסיבות שלה, לשפוט את השבת מתשעה לחודש בערב, אבל לא מהסיום בערב. מנין לי ללמוד מכאן שהערב שלך ליום שאחריו, כי מבחינת השימוש הלשוני אין לך ראיה, אדרבה. התורה קוראת לזה הערב של יום התשיעי, תשעה לחודש בערב. מצד עצם העניין שיום הכיפורים הוא מערב עד ערב, זה לא מחייב אותי ללמוד מזה על הכלל כולו. לגבי הפסוק היותר לכאורה מפורסם בעניין הזה, ויהיה ערבי בוקר, הוא בעצם מצריך עיון בפרשנות של המשפט הזה. מה פירוש ויהיה ערבי בוקר יום אחד? בדרך כלל מקובל לפרש ויהיה ערב שלפני הבוקר, ויהי בוקר ונשלם יום אחד. אז הפירוש הזה הוא מבוקשה מכמה טעמים. פעם ראשון שהתורה לא סיפרה לנו על הערב שלפני הבוקר. התורה אמרה, הארץ הייתה טוב עבור, ואומר לו אם יהיה אור ויהיה אור, ובכלל לא התייחסה לשלב של הערב שלפני הבוקר. מקסימום התייחסה לרגע שלפני האור, אבל זה לא הערב, אפשר לקרוא לזה ערב. אז איך אפשר להגיד ויהיה ערב ויהיה בוקר? שנית, איך אפשר להגיד ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד? היום לא מורכב מערב ובוקר, הוא מורכב מערב ובוקר וצהריים. זה יותר עדיף לומר ויהיה לילה ויהיה יום, יום אחד. בוא ויהיה ערב ויהיה בוקר. מחמת שתי הגדולות הללו באמת רשב"א פירש אחרת את הפסוק ההוא, איך פירש אותו מי שמספיק לבנות, כן? זה הרשב"א, אבל הפירושו הוא... אני אתן לי לבוקר, בוקר זה יום אחד, כמו שנגמר הלילה, והתחיל הבוקר, התחיל הבוקר. בוקר של יום השני.
זה
הפירוש
של
רשב"א,
גם אם אתה
אומר
אותו לא בשמו, אבל זה
הוא פירושו. כלומר, היום האלוהים היא אור והיא אור. נהיה אור. עכשיו האור הזה המשיך עד שנהיה אורך. הערב שבמוצאו היום הראשון נהיה הערב, רק נהיה הערב מפני שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין האור ובין החושך. ואור אלוהים היא אור והיא אור, ולאר אלוהים היא אותה וכיתו, והבדיל אלוהים מן האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לאו, היו הערב, הערב שלאחר היום הראשון, שמוצאו היום הראשון, ויהי בוקר שלמחרתו, ואז נשלם יום אחד והתחיל יום שני. ויוצא בזה ביום שני, ויום אלוהים היא רקיע. מתי? כבר אמרנו בפסוק לפני כן, ויהי בוקר, בוקר, שלפי הפירוש הזה זה בוקרו של שני, נשלם יום אחד, זה גדול שקוע, צריך כבר להתחיל לעבוד. כי אחרת, לפי הפירוש האחר, אתה אומר ויהי יום ויהי בוקר, הכוונה הערב שלפני היום הראשון, בבוקר של יום הראשון, ויום אחד, ויום אלוהים היא רק כאן, מתי היה? אחרי הבוקר של יום הראשון, מתי? בצהריים, בערב, מתי? אבל אם אתה אומר ויהי בוקר של יום השני, נשלם יום אחד, אז, אתה בהחלט יכול לבוא ולומר, יום אלוהים יהיה רקיע בשנת היום השני. ויהי ערב יום שני בערב, ויהי בוקר של יום שלישי, נשלם יום שני. וכן, אז זה הדרך בכל הימים כולם. זהו פירוש הרשב"א, וכפי שחלק מכם כבר רואים, אמנם אנחנו, אם אנחנו נפתח עם מקראות גדולות, מי שיש לו מקראות גדולות, ננסה לפתוח בראשית פרק א', לא ימצא שם את פירושו של רשב"א, נכון, לא במהדורות הרגילות. והסיבה לכך היא פשוטה, מפני שכתב היד שממנו הדפיסו את רשב"א לא כלל את פירושו לבראשית. בעצם מאיפה הוא התחיל? מאיפה מתחיל רשב"ם לתורה אצלנו? לפני שמית. פרשת בעירה, מפרק י"ח. פרשת בעירה, פרק י"ח לפני בישב. כבר בפרשת בעירה. כלומר, חסר לנו לבראשית, לא לך לך חסר פירושו של רשב"ם. לא מפני שהוא לא פירש, א' לא הגיוני, ב' ידוע לנו שהוא כן פירש, מתוך ציטוטים של מפרשים אחרים. אלא מפני שכתב היד שממנו העתיקו היה מקוטע והתחיל רק מפרק י"ח. אז איך אנחנו בכל זאת יודעים את פירושו לפרק א', אם כתב היד התחיל רק בפרק י"ח? כי זה העניין, מה? מתוך ציטוטים של אחרים, יכול להיות, במקרה הזה, באופן עקרוני זה יכול להיות, במקרה הזה זה לא כך, אלא... כן, בדרך מאוד מאוד מיוחדת, בעניין של, תקראו לזה מקרה, או יד השם, הסמכה וכולי, נמצא פירושו של רשב"ם רק לפרק א'. זאת אומרת, לא מצאו כתב יד אחר של פירוש רשב"ם, אלא מצאו רק את הקטע של פירוש רשב"ם לפרק א', מצורף לכתב יד של פירוש רש"י לתורה. דרך פירוש רש"י לתורה, נגמר, נשאר דף חלב, נגמר הפירוש, כתב שם הסופר את פרק פירושו של רשב"ם לפרק א' בפירושים, ואז מה, כתב יד הזה, הדפיסו, הדפיס מי שהדפיס, רזין הדפיס את הפירוש של פרק א' במהדורתו. אגב, אותו כתב יד גם הוא נעלם. כלומר, עכשיו אין לנו גם אותו. אבל אני לא רואה כתב יד שמנו הדפיסו את רשב"ם, אני לא יודע ש... נכון שזה שפרק א' כן נשאר, אבל כתב יד שמנו הדפיסו את רשב"ם גם הוא נעלם. יש עוד כתבים שחסרים בפירוש רשב"ם, לאחרונה נמצא עוד קטע אחד מסוים, אני לא אעריך בזה, מי שיצא יקרא את זה בעבודה שכתבתי על רשב"ם, מצאו עוד קטע של רשב"ם מכתב יד, אבל בסך הכל רק אני רוצה לציין את העובדה המתמיהה, שבעוד שהיום יש לנו בפירוש רש"י מעל 200 כתבי יד, פירוש רשב"ם מנף כתב יד. דבר שאומר דרשני, איך קורה דבר כזה, זה רק מלמד על התפוצה של פירוש רש"י ומשום מה על החוסר תפוצה של פירוש רשב"ם, וזה לא מלמד על חשיבות פירושו, מפני שפירושו בהחלט פירוש חשוב ביותר. טוב, לגופו של עניין, הפירוש לפרק הזה נמצא, וחלק מהמהדורות כבר הכניסו אותו, תורת חיים כבר הכניסו אותו, ואפשר לראות שם את הפירוש הזה. יש אולי למישהו אותו פה, או שנסתפק במה שאני, לי אין אותו פה, ולכן אני מצטט אותו מן הזיכרון. אם למישהו במקרה יש אותו פה, אולי נקרא אותו בלשונו. אם אין, נסתפק בציטוט מן הזיכרון. הפירוש הזה, אתם מבינים שיש לו השלכות מאוד חמורות. מדוע? מה אכפת לי, ראי איפה היא בוקר, בוחר שיפר לנו ראשון, הרב שחרר לנו ראשון. מה נכון? יש כאן מיני שבת, מיני שבת. אם אתה ממשיך כך, יוצא, שכשאתה מדבר על ויהי ערב, ויהי בוקר יום השישי, מה פירוש? ויהי ערב של יום שישי, ויהי בוקר של יום השבת, נשלם יום שישי ומתחיל שבת. ומתי מתחיל שבת? משבת בבוקר. ולא די לנו זה הצער, עד שרשב"ם אמר דבר יותר קיצוני מזה. אולי מישהו יודע מה רשב"ן אמר בפירושו לפרק א', לא דבר שהוא מחמיר יותר את הבעיה. וזו נקודה שאינה קשורה לנקודה הקודמת של העיר אלי בוקר. הוא לא אמר את זה מחמת הנקודה הזאת, מחמת סיבה אחת, אבל שתי הנקודות הללו שמצטרפות, שיוצרות ממש קצת אטום, אחי, אוקיי? לא דברי משה נעשה את הדיבור, זה קשור אחר נכון שדברי רשב"ן, אבל זה קשור בדבריך. רשב"ן כותב שכל בראשית פרק א' לא נכתב בפני שנכיר את סדר בריאת העולם לגופו, לא בשביל ללמד אותי היסטוריה של בריאת העולם, פיזיקה, אני יודע מה, אלא כדי להסביר לי את הרקע למצוות השבת. כשהרי בעצרת הדיברות משה אמר לישראל, למה הם צריכים לשמור את השבת? משום שששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, לא אנחנו לא משביעים. עכשיו, כדי שעם ישראל לא ישמע את הנימוק הזה פעם ראשונה, אז איזה מין נימוק זה? זה נימוק שלא ידענו אותו. לפי שיטת רשב"ם, התורה משתדלת להקדים פרטים, כדי שכשאני אתקל בהם אחר כך כאיזשהו נימוק למשהו, אני כבר אכיר אותם בעצם לפני כן. לכן אומר רשב"ם מראש, משה, הקדוש ברוך הוא כתיב למשה, כמו שנקרא את המסורה המדויק, נכתב בתורה מראש העניין של בריאת העולם שישה ימים ביום השביעי השם שבת, כדי שכשנגיע לעשרת הדיברות ויאמרו לנו שמצוות השבת היא בגלל מה שעשה הקדוש ברוך הוא, תבין על מה מדובר. עכשיו אנחנו כבר יודעים את תהליך הבריאה. למה רשב"ם אומר את זה? זוהי שאלה, אני לא נכנס אליה כעת, קצת נכנסתי אליה בעבודה. מה גרם לרשב"ם לפרש שפרק א' בבראשית זה רקע ל... עשו את הליבות, למה הוא לא מפרש שפרק א' בבראשית נועד? בשביל לספר לנו את הבריאה, וכי אנחנו לא צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לגופו. זה יוצא מדברי הרשב"ם כאילו אם לא היה מצוות שבת, לא היה צריך לספר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כך יוצא, זה לא כל כך ברור. מדוע הפרט הזה, שבריאת העולם בידי הקדוש ברוך הוא, איננו פרט שחשוב מצד עצמו. אז זוהי שאלה שיש מקום לעסוק בה, מה גרם לרשב"ם לפרש משהו פרש? אני לא נכנס אליה כעת, אבל מבחינת הנושא שלנו, גם שלנו בדיוק, כשנגרנו אליו, יש חשיבות גדולה לפרט הזה, מפני שאם פרק א' שיחק על מצוות השבת ואתה מפרש חיי ערב ויהי בוקר כמו שאתה מפרש, זאת אומרת שכל מה שאתה מפרש בפרק א' יש השלכות ישירות לשבת ולא השלכות עקיפות, השלכות ישירות, מפני שכל מה שאתה אומר בפרק א' זה בשביל שאני אבין את מצוות השבת. אז אם שם אתה אומר לי ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי, שהכוונה ביום שישי נגמר בתחילת יום השביעי, כמו שיום השביעי מתחיל בתחילת יום השביעי, אם כן יוצא ששבת ימי הבוקר, והרי זה רקע על מצוות השבת. זה בהחלט דבר מדהים, אין מה לומר, ההעזה שיש בפירוש הזה היא העזה גדולה מאוד. כמובן כולם יכולים להירגע, אני מניח שקראתם רגועים לפני זה, רשב"ם עצמו שמר שבת מערב שבת, וזה לא עולה על הבעת מצה אחרת, אלא שבכל אופן הפירוש של עצמו, פירוש נועז, זה כנראה משתלב עם דברי רשב"ם במקומות אחרים שפשט אפשר לפרש על פי כללי הפשט, זה לא צריך לפגוע בהלכה. איך זה בדיוק לא פוגע בהלכה? בכל מקרה ומקרה, זוהי שאלה. אני לא רוצה להיכנס אליה כעת, מפני שנשיב על הפרט הזה, אז אני אוכל כנגד זה להביא לכם עוד חמישה מקומות שבהם רשב"ם מפרש בניגוד להלכה, אז בוא נשב לעסוק עכשיו בכל מקום ומקום, איך זה מתיישב עם ההלכה. רק נקבל כעיקרון שדעת רשב"ם, המישורים הללו אינם פוגעים אחד בשני, כך הוא כנראה סבור, גם מצהיר את זה באופן מפורש, אתה רשאי לפרש את הפשט לפי כללי הפשט, וההלכה לא צריכה להינזק מזה, גם אם היא הולכת בכיוון אחר. איך זה בדיוק? זוהי שאלה. רשב"ם, העובדה היא שרשב"ם לא פירש לנו איך זה בדיוק, לכן כל מה שאומרים בעניין הזה זה השערות בלבד, וגם כנקודה שחשוב להכיר אותה. רשב"ם במפורש לא אמר איך הוא משלב את שני המישורים. אפשר לשער, למשל במקרה הזה, טענה היא שבענייני, שבמקום מסוים, התורה, כשהתורה תיארה את הבריאה, התחילה מהבוקר, במקום מסוים היא קבעה שבשביל עם ישראל מתחילים הערב. זאת אומרת, יש כאילו פן אחד בשביל העולם כולו, לאנושות כולה, ויש פן מיוחד שמתחדש לעם ישראל, כן? זוהי גישה רווחת, שטוענת שכמו שבעם ישראל, לפי שיטה מסוימת שבתשרי נברא העולם, אף על פי כן עם ישראל מונה מניסן. מדוע? כי עם ישראל התחדש משהו שהם יצאו בניסן למצרים, אז הם צריכים לספור מניסן. אז בשבילם זה החודש הראשון. אבל תשרי הוא החודש הראשון לברות העולם. עם ישראל יחדש לו משהו, אז באותה מידה אתה יכול לומר שאף על פי שהעולם כולו מתחיל מהבוקר, עם ישראל יתחדש לו משהו שמתחיל מהערב. למה? אינני יודע, ברגע זה לא נכנס לזה. וקושרים לזה גם את השאלה איך זה בדיוק במקדש, אני לא נכנס לדיון הזה, מי שיוצא לשאול אותי בנפרד או לקרוא לבד, אני מוכן להפנות פה למקומות המתאימים, דנו בזה, יש על זה קטע של הרב קשה במקום מסוים וכולי, לא נעריך בדבר הזה, אבל אני רק אומר שהפירוש הזה של רשב"ם אומת על ידי מפרשים מודרניים, על שני חלקיו, כלומר גם את הפירוש של הרי בוקר אימצו פרשנים מודרניים, בין אם הכירו אותו, בין אם לא הכירו, שזה פירוש רשב"ם, אבל פירשו כאן, וגם את הפירוש, גם את החלק השני, שפרק א' זה הכנה למצוות השבת, לפחות חלק מהפרשים החדשים, המודרניים, גם כן פירשו כך, ואני לא חושב שהם ידעו שרשב"ם הקדים אותם כבר בעניין הזה. בכל אופן ראוי לציין שהפירוש הזה בהחלט פירוש נועד, שאצל אנשים מסוימים יכול לגרום למשבר. אלה אנשים מסוימים שאינם מבינים או שאינם מסכימים שההלכה והפשט הם יכולים להיות שני מישורים, שיש ביניהם גשר מסוים, אצל אנשים כאלה בהחלט פירוש כזה יכול להיות פירוש שיגרום למשבר. וכפי שרמזתי בשיעור הקודם, מי שנחלט לדחות את הפירוש הזה היה מי, אמרנו, לבן עזרא. ואמרנו מפורש, אמרנו מרמי, אז אני אמרתי כאן מפורש למי שאולי בן עזרא, אני מניח שחלק לא יודעים, שבן עזרא הוא בנו אחר נחלט לדחות את הפירוש הזה, וכתב איגרת מיוחדת כדי לתקוף את הפירוש הזה. איגרת שלמה, וזה מעיד על החשיבות שאבן עזרא ראה לעולם, וזה ממש מלחמת קודש. פשוט מפני שהוא כנראה הבין מה התוצאות ההרסניות שיכולות להיות בפירוש הזה אצל אנשים שאולי לא יבינו את ההבדל בין שני המישורים, אולי אבן עזרא עצמו לא מוכן לקבל את ההבדל הזה בשני המישורים. יש קצת העדויות שבמקומות מסוימים באמת מתחילים את השבת מהבוקר, כלומר, נראה תופעה מציאותית היסטורית, יש העדויות כאלה, אם כי לא יהיו עדויות על זמן הרשב"ם, אבל שהייתה חשיבה כזאת באיזושהי תקופה, אז יש על זה עדויות, ולכן בהחלט זה פירוש כזה יכול להיות מסוכן מבחינה הזאת. יש, לא יודע אם זה המקום פה לקרוא, אני יודע מה אתם אומרים, זה המקום פה לקרוא, אני מבין שבכל מקרה, אם תחליטו שזה המקום לקרוא, אז אני מוכן לקרוא, אני יודע, בכל אופן, הנה, בצילום הזה שאני קורא ממנו, שנספח לעבודה שהכנתי ברשב"ם, נמצא אגב גם בעבודה לבן עזרא, יש גם את הצילום של פירוש רשב"ם, אז אם קודם אמרתי אותו בעל פה, אני יכול לקרוא אותו. נותן רשב"ם ויהי ערב ויהי בוקר, אין כתיב כאן ויהי לילה ויהי יום, אלא ויהי ערב, שהערב יום ראשון, נשיקה או... ויהי בוקר בקרו של לילה שעלה עמוד השחר, ויהי מושלם יום אחד מן השישה ימים שאמר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות. ואחר כך התחיל יום שני, ויהי ערב יהי רקיע. ולא בא כתוב לומר שהערב והבוקר יום אחד. אין כתיב כאן ויהי לילה ויהי יום, אלא ויהי ערב, שהערב יום ראשון, יום הראשון, יהיה ערב, מוצא יום ראשון, משיקר, ויהי בוקר בוקרו של לילה, שעלה עבודה של אחר נחלו בתחילת היום השני. הרי הוא שלם יום אחד מן השישה ימים, שאמר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות. והנה במשפט הזה כלולים שני חלקי הפירוש, גם שהערב, יום ראשון, מה שכתוב ויהי ערב זה הערב שמוצאו היום הראשון, וגם שאומרים את זה כרקע על השישה ימים של עשרת הדיברות. והוא שלם יום אחד משישה ימים שאמר הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות. על זה, כותב אבן עזרא, לקרוא שאני חבל, רגע, מתבוננים, לא, רובם לא מכירים, בסדר, אז מי שמכיר, תסלח לנו, אני כרגע אשתדל לעשות את זה בקיצור, ולא להגיד עוד כזה כל השיעור רק על העניין הזה. בכל אופן, מי שנקודות מסוימות לא ברורות, לא יכול לקרוא את זה בפנים בעצמו. אם כן הוא כותב, ויהי בשנת 4,919 שנה. מתי זה? 4,919 שנה. אני רוצה לשמור תאריך. לפני כמה זמן, מישהו, כל מישהו יעשה לנו את החשבון מתי זה היה לספירה, שאני יודע איך אנחנו נמצאים. יש למישהו כבר מישהו? טוב, שיהיה, שמישהו יגיד, 4,919 שנה. בחצי הלילה, אז לא לנו מתי זה היה בדיוק, בחצי הלילה, כמו מכת מצרים. בחצי הלילה, בליל השבת, זה לא אבן עזרא לתורה, זה איגרת מיוחדת שהוא כתב. איגרת מיוחדת שהוא כתב, שהיא נתפסה במקומות שונים, אם אתה...
אחד הפרש
כך בתורה? הוא לא פרש כבר אף פעם בתורה, לא. יש במקום מסוים בתורה, הוא באמת דוחה את הפירוש, אבל לא בפולמוס כזה גדול, אלא בקיצור. אז יש לכם תאריך?
159.
159, זה מתאים לזמן אבן עזרא באמת. בחצי הלילה בליל השבת, שימו לב זה חשוב, שזה היה בליל שבת, ב-14 לחודש טבת, אתם מבינים שאפשר לבדוק אם זה נכון, זה החישוב שלכם, פשוט לקחת לוחות קדומים ולראות אם ב-14 לחודש טבת, באותה שנה, היה באמת ליל שבת. ואני אברהם ספרדי אבן עזרא הייתי בעיר אחת מערי העיר הנקרא בצי ארץ שהוא בגבול השביעי בגבולות הארץ המושבית ואני הייתי ישן ושנתי ערבה לי ואראה בחלום והנה עומד הנגדי כמראה גבר וידו הגיעה חתומה. אם הקריאה שלי לא מובנת, הם תעצרו אותי. ויען ואומר אליי, קח זאת האיגרת ששלחה אליך השבת. זה לא האיגרת שאני קורא כעת, זה האיגרת שהשבת שלחה אליו. מה שאני קורא זה האיגרת שהוא שולח אחרי זה לשבת. כן? קח זאת האיגרת ששלחה אליך השבת. ויקוד להשתחווה להשם, ואברך את השם אשר נתנה לנו את השבת, אשר כיבדני זה הכבוד. איזה כבוד? שהשבת שלחה לאיגרת. כבר תראו שכל זה אירוניה כדרכו של אבן עזרא. והתפסנה בשתי ידיי, וידיי נטפו מור. והתראינה בתי בראשית בפי כתבה שלמתו. אך בקוראי הטורים האחרונים, חם ליבי בקרבי, וכמעט תצא נשי. את כל השמחה הגדולה שלו, שהוא חשב שעשו לו כבוד בזה שנתנו לו, התפללה כשמחה מוקדמת. והשאל את העומד הנגדי, מה פשעים החטאתי? כי מהיום שידעתי השם הנכבד אשר בראנו ולמדתי מצוותיו, ועלה מאמתי את השבת. וטרם בואה הייתי יוצא לקראתה בכל לב, ומוסיף מחר על הקודש. וגם הייתי בצאתה ושליח אותה בשמחה ובשירים, ועושים רבי מלכה. ומי לכל העבדיה כמוני נאמן, מדוע שלחה אליי זאת האיגרת? כן, כבר מכאן אנחנו מבינים שהאיגרת היה תחילתה שבח לבן עזרא, אבל סופה ביקורת, והוא לא מבין למה. עכשיו הוא מצטט, והיא זאת. עכשיו הוא מביא שתגיע בשבת בחרוזים. הדפוס פה לא הכי טוב שבעולם, אני מקווה שאני לא טועה פה. אני שבת, עטרת בת יקרים, רביעית בעשרת הדברים, ובין השם ובין בנה בניות, ברית העולם לכל דורים. דודים ודורים, מוביל כל מעשיו קהילה אלוהים, וכן כתוב בראשית הספרים, ולא ירד ביום שבת אזי מן, למען יהיה מופת לדורים, אני עונג לחיים על אדמה, ומרגוע לעם שוכני קברים. מה זה מרגוע לעם שוכני קברים? אלה שנידונים בגיהינום, ביום שבת יש להם שלום הפסקה. מרגוע לעם שוכני קברים. אני חדוות זכרים גם נקבות, וססים בזקנים גם לערים, זה על פי הפסוק שעמי חלב בשבת, ולא התאבלו בי האבלים, ובי לא יספדו על מות ישרים, והשקט יצאו העבד בעמה, והגרים אשר הם בשערים. ינוחון כל בהמות, הם ביד איש, כסוסים כחמורים כשרים, וכל מזכיל בעינו מקדש, וגם מבדיל חשובים כנדירים, וכל יום ימצאו שערי תמונה, וימין יפתחו מאה שערים. מכובד לעשות דרך, וכן ימצא חפץ לדבר כל דברים, שמרתיך בכל ימים, זה מה שאומרת השבת אבן עזרא, שמרתיך בכל ימים למען שמרתני מאוד ממני הורים, זה מה שמצא חן בעיניו. אז זה הוא אמר בהתחלה, ותהי בראשית בפי כתבה שלמתו, שמרתיך בכל ימים למען שמרתני מאוד ממני הורים, וזקנתך שגגה נמצאה בך. זה פה מתחיל הביקורת שחם ליבו בקרבו אשר בא עכשיו סיר, זה המשפט החשוב, כל ההקדמה הזו רק להתרשם מהחרוזים של אבן עזרא. בזקנתך שגגה נמצאה בך, אשר באו אלי ביתך ספרים, ושם כתוב לחלל ליל שביעים. ואיך תחשב ולא תדון נדרים, לחבר אגרות דרך אמונה ותשלחם אלי כל העברים. המשפט הזה מובן, המשפטים האלו מובנים. בזקנתך שגגה נמצאה בך, אגב מכאן למדנו שבשנה הזאת שאתם חשבתם אותה, זה היה זקנתו של אבן עזרא. מתאימה לזקנתו של אבן עזרא, וזה נכון, זה סוף ימיו. אשר באו אלי ביתך ספרים, ושם כתוב באותם ספרים לחלל לא יום שביעי אלא ליל שביעי. איזה ספרים אלה? זה ספרים, אין הפירוש רשב"ם או לא, אבל זה ספרים שכתוב בהם שהשבת מתחילה מהבוקר, אחרת אפשר להבין את זה. ואיך תחשב ולא תדור נדרים לחבר עקבות דרך אמונה ותשלחם אלי כל העברים? רמזו לו שהוא צריך לצאת נגד הפירוש הזה בפומבי ולחבר עקבות, זה עקבות השבת שהוא חיבר, כדי להוכיח את ביטול הפירוש הזה. עכשיו, הוא לא מבין. הוא שואל את זה שהביא לו בחלום, הוא שואל אותו מה זה, ויען ויאמר אליי ציר השבת, השליח, כן, הגד וגדלה אשר הביאו על תלמידך אתמול אל ביתך ספרים פירושי התורה. זה שוב עוד נקודה, ראינו זה לא סתם ספרים, זה פירושי התורה. ושם כתוב לחלל את ליל השבת. נתת אזור מותניך בעבור כבר לשבת ללחם מלחמת התורה עם אויבי השבת. אויבי השבת, ובעל הפירוש הזה נקרא אויבי השבת. ולא תישא פני איש, זה שרוצים ללמוד מזה שלמה כלום לא תישא פני איש. מה עניין המשפט הזה פה? נראה שמי שפרש את הפירוש הזה היה אדם גדול, לא יודע אם זה רשב"ם או לא, אבל אחרת לא רצה להגיד לו תסכני איש, אדם גדול. בכלל הוא לא אומר בכל הפירוש שלו שזה רשב"ם, בכל האיגרת, זאת השערה, אבל אתם רואים את הרמזים. ויקץ ותתפעם רוחי עליי ונפשי נבהלה מאוד ואקום וחמתי בערה בי. איזה יום זה? שבת. וילבש בגדיי ואחץ עליי והוציא חוץ הספרים לאור הלבנה. זאת אומרת עוד לא על השחר, הוא התעורר באמצע הלילה. והנה שם כתוב פירוש, ויהי ערב, ויהי בוקר, והוא אומר, כי כאשר היה בוקר, יום שני, אז עלה יום אחד שלם, כי הלילה הולך אחר היום. שוב, מתקרב מאוד. לרשב"ם, זה ממש רשב"ם, השאלה אם זה הפירוש שלו, אולי מישהו אחר פירש כך. וכמעט כאן קראתי בגדיי וגם קראתי זה הפירוש, כי אמרתי טוב לחלות בבת אחת ולא לחלו ישראל של ארצות הברית. אם יראו זה הפירוש הרע, גם נהיה כולנו לה גולקלס בעיני העמלים. והתאפק בעבור כבוד השבת, זה לא עד כדי כך, והעידון נדר אם ייתן שנת העיניי אשר אחר צאת יום הקודש על לכתוב איגרת ארוכה לבאר מתי ראשית יום התורה להרים מכשול להסיר פח ומוקש. ואז הוא מתחיל פה להסביר מדוע הוא חושב שבאמת לא נכון הפירוש הזה, ופה אני כבר עצר את הקריאה, מי שרוצה יראה שם את הדברים שלו. עד כמה שאני זוכר, כל העסק הזה נרמז בשמות פרק ט"ז פסוק ט"ז, אני מקווה שאני לא טועה בהפניה, אם אני טועה אנחנו נוכל לבדוק את זה. בסיפור של המן, כל זה מה שקראתי, כפי שאמרתי מקודם, זה איגרת מיוחדת, זה לא מפירוש של התורה. אבל בשמות פרק ט"ז, פסוק ט"ז, ככה אני זוכר, אבל יכול להיות שאני טועה, אנחנו מיד נתקן. אם כן, באחד המקומות בפרק הזה, בעניין של המן, כותב אבן עזרא, מתייחס אבן עזרא לפירוש הזה. איפה זה? לא, זה פסוק כף ה', כן, ידעתי שזה לא בטוח, פסוק כף ה', שם נאמר ויאמר משה, יכלו היום, כי שבת היום להשם, היום לא תמצאו בשדה. למה הוא אומר את זה על הפסוק הזה? היום, מי אמר שהיום זה היום ולא הלילה? פסוק לפני זה נאמר, ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה ולא הביש ורימה לא הייתה בו, פסוק כף ד', ויאמר משה, יכלו היום, כי שבת היום להשם, מתי זה? מהבוקר, מה היה עם הערב? והערב לא שבת והיום שבת. כותב אבן עזרא, רבים חסרי אמונה השתמשו בעבור זה הפסוק ואמרו כי חייב אדם לשמור יום השבת והלילה הבא אחריו. עכשיו שימו לב, זה כבר לא רשב"ם. למה זה לא רשב"ם? כי אמרו כי חייב אדם לשמור יום השבת והלילה הבא אחריו. זה כבר לא פרשנות, זה כבר הוצאת מסקנה מעשית שבשום אופן אין לזהות אותה עם רשב"ם. זה רק מחזק את מה שאני אמרתי, שהיו כאלה שהסיקו מהפירושים שלהם מסקנות מעשיות, לא כמו רשב"ם שהבדיל בין המישור של הפרשנות במישור של ההלכה, אם כאלה שיוצאים מזה מסקנות מעשיות. ובן עזרא מתווכח על העניין הזה, ותוך כדי זה הוא אומר שקושרים את זה גם לעניין של ויהי ערב ויהי בוקר. הוא ממשיך ואומר, ופרשו ויהי ערב ויהי בוקר כרצונם, כי יום ראשון לא השלים עד בוקר יום השני. שוב, זה הפירוש של רשב"ם, ולא דיברו נכונה. עכשיו, כיוון שבן עזרא פה כותב שיש כאלה שאמרו שכך צריך לעשות, אז זה מעורר ספקות האם באמת הפירושים שהוא התכוון אליהם באיגרת השבת הכוונה לרשב"ם, כי עם דבריו שמענו שהיו כאלה שפרשו והסיקו מסקנה, וזה ודאי לא רשב"ם. אז יכול להיות שכל האיגרת היא כנגד מישהו אחר שפרש והסיק מסקנה, אז זה לא כל כך משנה, בסופו של דבר הוא יוצא גם נגד הפירוש. כן, שאלה טובה. תראה, בואו נאמר את זה עבדך שלילה, אם רשב"ם היה עושה ככה היינו יודעים. אנחנו רשב"ם הוא לא דמות נעלמת, הוא דמות ידועה מתוך בעלי התוספות. אם רשב"ם היה עושה אחרת, היית מוצא תוספות על איזו סוגיה שרשב"ם היה עושה כך וכך, ואני יודע מה. טוב, אלה מהדברים שבהחלט לא ייתכנו. אנחנו מכירים את בעלי התוספות, מכירים את הרשב"ם ומכירים את הסביבה, ודבר כזה לא היה עובר בלי תגובה. כן.
האם אבן עזרא מתייחס או לא היה שם תשעה חודש בערב?
אני חושב שבקטעים הללו לא זכרו לי, בוא נאמר כך, כדי לא להטעות אותך, אני לא זוכר. תעיין בפירוש ההוא בשמות, ותראה את הדברים, אני לא רוצה להיכנס לכל הזמן הזה. בכל אופן, מה ש... איפה אתה יכול למצוא את ההיגרת הזאת? ההיגרת הזאת נתפסה בכמה מקומות. המקום שקראתי זה מספר שנקרא כרם חמד. ספר שנקרא כרם חמד. אגב, אם אתם רוצים לדעת ספר מסוים איפה הוא נתפס, איפה נתפרסם, או ירד מסוים, איפה אתם מחפשים? שיודע? מה? שומע. אני שואל שאלה כללית, זה לא דווקא לך. אתם שמעתם על איזה ספר, איזשהו מאמר, משהו כזה, ולא יודעים איפה זה. איזה כלי, בכל אופן, אחד הכלים שיש לנו, לא יודע כל הדברים. שומע. אם זה ספר, אז הולכים לקטלוג. באופן עקרוני, נכון, אם זה ספר. הולכים לקטלוג, שאני מניח שהוא קטלוג שלם, ובאמת בישיבה פה הקטלוג של הספרייה הוא בהחלט קטלוג די מושלם, לא לגמרי מושלם, אבל בהחלט קטלוג טוב, שאני הולך לפי א' או אם זה לא מושלם, יש לכם, אתם יודעים שיש לכם בספרייה צילום של הקטלוג של ה... לא, צילום של הקטלוג של הספרייה בגבעת רם. יש אצל הספרן במיקרופילמים, להכיר את זה, פשוט זה כלי עזר מצוין, במיקרופילמים צילמו את כל הקטלוג. זאת אומרת, כל ספר שמקוטלג בספרייה הלאומית, שם רוב ככל הספרים נמצאים שם, אז פשוט לוקחים את המיקרופילמים הללו באות המתאימה, שמים את זה במכשיר ורואים בצורה ברורה. זה בהחלט כלי עזר טוב, מי שנמצא פה. זה עם זה ספר. אבל לא צריכים רק את זה, יש לנו גם ספרים שעוסקים בזה. למשל, יש לי ספר שנקרא בית מקט הספרים, נמצא פה, שאומר לכם כל ספר איפה הוא נתפס. או שרי האלף של הרב כשר, שגם הוא, זה בעצם רשימה ביבליוגרפית של ספרים, גם לפי נושאים, גם לפי הלכת. אבל אם זה מאמר, זה קצת יותר קשה, כי מאמר לא מקודלג. במקרה הזה אפשר לעזר ברב כשר. הרב כשר גם מדבר על מאמרים, בתנאי שהם מתייחסים לספרים קדומים, או שהם שייכים לתקופה קדומה. הרב כשר ושרי האלף סקר את כל הספרות עד שנת 1500, לכן הוא קרא לזה שרי האלף, מ-500 עד 1500, כל הפרשנות שנכתבה על הספרות התלמודית. ולכן, אם תסתכלו בספרו, שרי האלף, הוא יגיד לכם איפה הגיע לכם מה נתפסה. איפה לחפש, שם קצת קשה לדעת איזה מקצוע משייך לזה, יש לבסוף מפתח לפי א' ב'. תקחו למפתח ושם תגיעו למקום בספר, והספר יציין לכם איפה זה נתפס. סך הכל אני כבר אמרתי פה איפה זה נתפס, אבל החלטתי להוסיף כמה מילים, כמו שזה ספרים שימושיים, גם שרי האלף נמצא פה, אפשר פעם אחת לקחת אותו ליד ולראות איך משתמשים בו, אני חושב שזה חשוב לכם. טוב, מבחינתנו, כל מה שרציתי להראות זה שרשב"ם פירש וירא ויהי בוקר במובן אחר, ועל-פי שיטתו יוצא שהתורה קוראת לערב על שם היום שלפניו ולא על שם היום שאחריו, ואני חושב שזה בהחלט נכון בפרשת הכתובים, אין ראיה אחרת, ודווקא הפירוש שלו לפסוק הזה נראה יותר מסתדר. אז אם אנחנו חוזרים אלינו, אז זה קצת מסתבך בסופו של דבר, מפני ש... מה יוצא? ועולים מן המצב שנזבח בערב ביום הראשון, זאת אומרת, היום הראשון משבעת הימים, בערבו של היום הראשון, בסוף היום הראשון, לא לפני. זה קצת מוזר, רוצים שהיום הראשון... אז אם זה היום הראשון, אז מתי נגמרים שבעת הימים? זאת אומרת ש... יצא לנו יום אחד, כי אם אנחנו מכירים שהפסח מתחיל מ-ד, רק אחרי זה מתחיל שבעה ימים, אז פה יום אחד הולך לאיבוד, לא? כי יום שחיטת הפסח זה היום הראשון של שבעת הימים, זאת אומרת, ממחרתו נשארים רק שישה. העסק פה לא לגמרי מסתדר. אבל אני מדגיש, זה לא לגמרי מסתדר, אחרי שאנחנו מכניסים נתונים ממקום אחר, אבל מצד הפרשה כאן, לכאורה זה מה שיוצא. שהיום הראשון של שבעת הימים, הוא היום שבו אני מקריב את קורבן הפסח, ומלמחרתו נשארים עד שישה. כך יוצא. טוב, זוהי נקודה שתצטרף ברור. אלא אם כן נציע הצעה שלישית, שבערב, ביום הראשון, אין הכוונה ביום הראשון בערב, אלא הכוונה בערב שקודם היום הראשון. אבל זה לא בדיוק נכנס למילים. בערב, קודם היום הראשון. אבל אין פה את המילה קודם. זה לא ילך, זה לא ילך, מפני שאם הערכנו להוכיח שהתורה משתמשת במונחים מסוימים, ואם אתה מקבל את שיטת רשב"ם, שהתורה קוראת לערב של יום מסוים, על שם היום שהיה לפניו, על מה השם היום שאחריו, אתה לא יכול פתאום פה, אז באופן שרירותי, לקבוע חריג שהתורה קוראת ליום הראשון, לערב שלפני היום הראשון, גם כיום הראשון, באופן חריג. מניין לך שזה חריג. אתה אומר את האחרח מרשויות החובות, אבל פה לא כתוב שזה חריג. זה לא שיטה מקובלת. אי אפשר לעשות חריגים אסמך השערה בלבד. אני חוזר ואומר, אם אתה מקבל שהערב נקרא על שם היום שלפניו, אז אם כתוב פה בערב ביום הראשון, נצטרך לומר שהכוונה יום ראשון בערב. ואז יוצא שקורבן הפסח מקריבים אותו ביום הראשון, וישארים רק שישה ימים. לא כמו שאנחנו מכירים, שחוץ מקורבן הפסח, שביו ד' יש עוד שבעה ימים מט"ו. אבל כיוון שהקושי הוא קושי חיצוני, אני מתכוון מפרשה מבחוץ, ולא מהפרשה פה, אז בשלב זה אנחנו יכולים לא לעסוק בו, ולומר שמתוך הפרשה פה יוצא, שאת הפסח אתה זובח ביום הראשון, בערב, ואחרי זה יש לך עוד שישה ימים. לא תוכל לסבול, עד כאן זה העיקרה של הפרשה, פסוקים א' עד ד'. לאחר מכן, באים השלמות. לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך אשר ה' אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלוהיך לשכן שמו, שם לסבח את הפסח בארץ, כבר ה' יש מועצת חיים מצרים. שני הפסוקים הללו הם הרחבה למה? שני הפסוקים הללו הם הרחבה לפסוק, איזה ב', מה נאמר בב'? במקום אשר יבחר, וזבחת פסח במקום אשר יבחר. אז על זה נאמר, לא תוכל לסבוח, הרי זה אותו לשון, וזבחת בפסוק ב', לא תוכל לסבוח את הפסח באחד שעריך. וכידוע לכם, המונח אחד שעריך הוא תמיד ניגוד של המקום אשר יבחר. זה בספר דברים כלל קבוע וידוע, החל מפרק י"ב, אחד שעריך או כל שעריך זה תמיד ניגוד למקום אשר יבחר. לא, זה מעין דוגמה לדבר מפרק י"ב, נדמה לי שכבר ראינו את העניין הזה, אז אולי רק במהירות נדפדף. בפרק י"ב אתם רואים את הניגוד הזה, שם נאמר, בפסוק... י"א? היה המקום אשר יבחר השם, בוא לשכן שמו שם, שם תביאו. ואיפה לא תוכל? יודבט, לא, יודג, יודגמל, שם אליך מתעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. אבל איפה נאמר, איפה זה נקרא אחת שעריך?
אחת שעריך.
רק בכל עבד אשר אחד, תזבח וחלת בשר, אשר נתן לך בכל שעריך. כלומר, סתם בשר, בכל שעריך, אבל קודשים, רק במקום אשר יומחר השם. זה ברור, אני לא רוצה להתרכם יותר מדי, מי שיעיין בפרק יודבט יראה שיש שם כל הזמן ניגוד בין המקום אשר יומחר השם לבין אחת שעריך או כל שעריך. אם כן, פסוק ה' אצלנו זה כבר הרחבה של פסוק ב'. כלומר, א' עד ד' זה הגרעין של הפרשה, ומכאן ואילך יבואו הרחבות והשלמות. לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר השם יוכל ותלך, כי אם מן המקום אשר יבחר השם יוכל לשכן שמו שם, לשכן שמו, שם תזבח את הפסח בערב. זה חוזר למה שכתוב בפסוק ד', לא ימין המסור שיזבח בערב. כבוא השמש מועץ אתך ממצרים. ואת כאן מדייקים קצת יותר. שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש מועץ איתך, אז מתי צריך לזבוח את הפסח? בערב, כבוא השמש מועץ איתך ממצרים. מה זאת אומרת? בשקיעה, כן? בשקיעה. בערב, כבוא השמש. טוב. מה? נפרש את הפסוקים כמו שהם. פה כתוב בערב כבוא השמש. מה זה כבוא השמש?
שקיעה.
במקרא כבוא השמש זה שקיעה. ומה זה בערב? במקרא בערב זה בערב, כבוא השמש. וכתוב פה מועץ אתך ממצרים, יוצא לכאורה מכאן, שמתי יצאו ממצרים? בערב, כך יוצא. ובשלטה ואכלתה במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. עד עכשיו דיברנו על הזביחה, שהיא ההקרבה. עכשיו מדברים על השלב הבא, אחרי שאתה זובח. ובשלטה ואכלתה במקום אשר יבחר, זה לא חזרה, נכון? זה לא כפילות. עד עכשיו דיברנו על הקרבה במקום אשר יבחר. עכשיו, תבשל ותאכל במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. זאת אומרת, לא רק ההקרבה תחלל במקום אשר יבחר, גם הבישול והאכילה. ופנית בבוקר...
בגלל
שיודעים ממקום אחר. כלומר, יש כאן הרבה בעיות אם אנחנו מתייחסים לפרשיות האחרות. אתה צודק, זה אחד מהם, אולי בין הבולטים שבהם, אבל אנחנו בשלב ראשון הגבלנו את עצמנו להבין את הפרשה כשלעצמה, מיד אנחנו נזכור ונמיין את כל הקשיים. ובשלטה ואכלתה במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו, פנית בבוקר, איזה בוקר?
בוקר של דבר, כאילו.
אין לנו פה תאריכים, לכן אני באמת לא רוצה להכניס פה תאריכים, הפרשה לא מדברת על תאריכים, אבל...
אבל בידוע, בוקר של...
כן, אבל בכל אופן נעזור רגע את התאריכים. אסמך הפסקה שלנו, זבחנו את הפסח בערב, ואכלנו אותו בערב. אז בבוקר של אחר זביחת הפסח, זה מה שיוצא. זה בעצם בוקר שכבר נזכר לפני כן, איפה זה כבר נזכר? בפסוק ד', נעלים לי עזר שיזבח בערב, רואים הראשון לבוקר. כלומר, כבר שם נקבע שאתה צריך לאכול את זה בערב. אז בבוקר, הכוונה בוקרו של ליל הזביחה. אז אם הזביחה היא בי"ד, אז בבוקר זה ט"ו. ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. יש כמובן קצת בעיה בזה. איך אפשר ללכת בט"ו? האם בכלל באופן הלכתית אפשר ללכת בט"ו? אולי כן, זה אמר שלא. ששת ימים תאכל מצות. איזה ששת ימים? ששת ימים תאכל מצות. זה כולל את היום הראשון או לא כולל את היום הראשון?
מינוס שנשאר.
האם ששת ימים הכוונה מהבוקר ופנית בבוקר? מה?
אם כבר פנית בבוקר,
מה
שזה עכשיו מתקנים שישה ימים?
אולי. או שזה המשך לפסוק ז', ואז אנחנו כבר בבוקר, הרי קראנו ליום הזביחה יום ראשון. זה כבר ראינו מאיזה פסוק? זה ראינו פסוק ד', שהזביחה בערב נקראת ערב ביום הראשון. זאת אומרת, היום של הזביחה נקרא יום ראשון, כך יצא לנו פסוק ד'. והבוקר זה כבר התחלת היום השני. אז ששת ימים, זאת אומרת מהיום השני עד היום השביעי. בהתאם למה שנאמר בפסוק ג', שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז שבעת ימים זה היום הראשון של ההקרבה, אמנם זה הערב, אבל הערב לפי התפיסה של המקרא, על פי הרשב"ם, שייך ליום הראשון. כלומר, אני אוכל ביום הראשון מצה עם קורבן הפסח, הכוונה ביום ראשון בערב, כי אז הקרבתי אותו, ומוסיפה לנו התורה בפסוק ח', ששת ימים מיום השני והלאה תמשיך לאכול מצות, ואז תקבל בעצם את פסוק ג', שבעת ימים תאכל עליו מצות. זאת אומרת, שבעת ימים יוצא שמתחילים מיום ראשון בערב, זה נקרא יום. כך יוצא. וביום השביעי עצרת השם אלוהיך. פה יש כאן מוקש קטן, מפני שאומרים ששת ימים תאכל מצות, זה מהיום השני עד היום השביעי. אז מה זה ביום השביעי עצרת? איזה יום השביעי?
להתחלה.
אפשרות אחת להגיד שיום השביעי עכשיו זה לא לפי הסדר, לא לפי ההיגיון של ששת הימים, אלא יום השביעי של ההתחלה. זאת אומרת, היום השישי בעצם של הששת ימים. אלא שאז יוצא שבפסוק אחד אנחנו משנים את סדר המניעה. תחילת פסוק ח', ששת ימים, הולכת לפי ההנחה שכבר גמרנו עם היום הראשון, ביום השביעי של הספר של פסוק ח', חוזרת לכך שמונים היום הראשון. זה לא נוח כמובן, מאוד לא נוח. אז מה האלטרנטיבה? להגיד שהיום השביעי, היום השביעי זה ששת הימים, זאת אומרת בעצם היום השמיני מן ההתחלה. ואז יצא ששבעת ימים אתה אוכל מצות, והיום השמיני, שבפסוק ח' הוא נקרא יום השביעי בגלל שמתחילים מהבוקר של יום השני, עצרת להשם אלוהיך לא תעשה מלאכה. מה יצא לי מין פירוש מוזר כזה? ששבעת ימים אני אוכל מצות, וביום השמיני, שנקרא בפסוק ח' היום השביעי, לא אוכלים במצות, אלא זה עצרת, מין שמיני של פסח כזה. וכך יוצא. לכאורה, לפי המהלך הזה. אלא אם כן, אם אני לא רוצה להגיע לתוצאה המוזרה הזאת, אלא אם כן אני אומר שפסוק ח' שאומר ששת ימים אוכל מצות, איננו מתחיל מהבוקר של היום השני. הוא לא חייב להיות המשך לפסוק ז', הרי הוא יכול להיות הערה מסכמת לפרשה. פסוק ח' לא חייב להתחיל לפסוק ז', שהרי מפסוק ד' ואילך, סליחה, מהי ואילך אנחנו בסך הכל עוסקים בהשלמות לגרעין העיקרי. אז יכול להיות שהשלמה אחת נגמרה בפסוקים ה' עד ז', פסוקים ה' עד ז' בערו את תהליך ההקרבה והאכילה, ופנית בבוקר והלכת לו עליך, ופסוק ח' חוזר ומסכם את העניין. אז למה הוא אומר ששת ימים ולא שבעת ימים? אם אתה חוזר ומתחיל מן היום הראשון, אז למה ששת ימים ולא שבעת ימים? יכול להיות שבמה מקבלה שבעת ימים, רק כיוון שרוצים להבדיל בין ששת הימים שאתה רק אוכל מצות ולא שובת, ועוד שביום השביעי יש גם עצרת, לכן הבדילו, ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת. זה לא בא להגיד שביום השביעי לא תאכל מצות, כי כבר ראינו בפסוק ג' ששבעת ימים אוכלים מצות, אז למה חילקו פה? ואמר לך ששת ימים זה מצות בלי עצרת, ביום השביעי זה עצרת, לא בלי מצות, רק שלא מצאו, כיוון שזה לא מתייחד באכילת המצות, לכן לא ראו צורך לציין את זה. לפי הפירוש... עוד רגע, לפי הפירוש הזה יוצא, שבאמת אין שמיני של פסח בפרשה הזאת, יש שבעה ימים, אלא שמציינים פה שהיום השמיני יהיה עצרת. ואז אנחנו מבטלים את הזרות הזאת שכאילו יש פה שמיני של פסח. אלא שאפשר כמובן לשאול, שלפי הפירוש הזה יוצא, שמדגישים את העצרת של יום השביעי, ולא מדגישים ולא מציינים עצרת של יום ראשון, משמע שאין עצרת של יום ראשון, אחרת לא מציינים אותה. אבל זה לא רק לפי הפירוש הזה, אני כבר אמרתי את זה כבר בפסוק ז', ובשלת ואכלת ופנית בבוקר והלכת לעליך. זאת אומרת, אתה מתחיל ביום ראשון בערב, ואתה בבוקר הולך. אז על כורחנו שלפי הפרשה הזאת אין עצרת של יום ראשון. ואז בעצם לא התחמש על פי הפירוש הזה בפסוק ח', זה כבר היה מונח בפסוקים הקודמים. והרווח של הפירוש הזה שאני מבטל את הזרות הזאת של שמיני של פסח. זה לא בטוח שזה הפירוש, אבל זוהי אפשרות. עד כאן ניסיון לבאר את הפרשה כמות שעולה מתוכה, ומכאן כמובן מניעת כל הנקודות שהן מוזרות יחסית למה שאנחנו מכירים במקומות אחרים, כן.
למה זה סותר לומר שזה המשך של פנית בבוקר, ולומר שפנית בבוקר זה יום ט' באב?
תעזוב תאריכים, בוקר הכוונה, בוקר למחרת הזביחה.
אחר כך יש...
שישה ימים.
אני לא מבין את
זה. שישה ימים,
היה? שבעה ימים יתחילו מהיום של קורבן פסח, זה
הבא. זה בטוח שמתחיל מזה, מפני שנאמר בפסוק ד', לא ילין מן הבשר שנזבח בערב ביום הראשון, לבוקר. לפי הפירוש שהצענו שבערב ביום הראשון הכוונה יום ראשון בערב, אז זה נקרא כבר יום ראשון.
אז מה שאני רוצה לומר, שזה לא קשור למה שזה יום ראשון. אני רוצה להכניס פסוקים אחרים, אבל זה לא מה שיש שמונה ימים במקום שבעה.
בסדר, זה אמרנו, אפשרות אחת היא לפרש שפסוק ח' מונה ממשיך ועד השמיני. בסדר, אני לא ביטלתי את הפירוש הזה. אמרתי שאז יצא, אם אתה אומר ששש ימים זה מהיום השני, זאת אומרת שביום השביעי זה שמיני כבר למניין הכולל, ואז יוצא פה שמיני של פסח. יכול להיות, אני לא אומר לא, אבל זה קצת מוזר. בכל אופן, זוהי אפשרות. אנחנו כמובן, אין לנו פה, לא משנה הרבה זמן, אבל בכל אופן, כדי לקדם את הדיון, אני רוצה להוסיף עוד כמה משפטים. הפרשה אולי מובנת מצד עצמה. לדעתי אפשר לוותר עליה אולי, אבל אני אומר את זה ליתר זהירות. כלומר, ניסינו לברר את הפרשה כמות שהיא. זה לא סוף פסוק, גם אם הייתה רק הפרשה הזאת לבד, גם זה לא היה סוף פסוק, מפני שהיית צריך לנסות, וזה מה שנעשה באמת, להבין את הרעיונות של הפרשה, אחרי שפרשת אותה באופן מילולי. ננסה לחשוב על הרעיונות שלה, דהיינו, למה הקרבת קורבן הפסח נחשבת ליום ראשון למרות שזה מתחיל מהערב? למה ההדגשה של הערב? למה ההדגשה של מועד יציאת מצרים? למה... כל מיני פרטים להבין אותם. זה שלב הבא שצריך לעשות, אבל אנחנו כנראה נקדים לזה את שלב הקושיות, דהיינו, איזה דברים לא משתלבים ממה שידוע לנו במקום אחר. אז בואו אולי, מתוך כולכם, נסכם את כל הנקודות, או כל הנקודות שאנחנו יכולים כרגע להעלות, מבלי להעריך יותר מדי, שלא מסתדרות לפי הפירוש הזה עם מקומות אחרים. ציינו כל מיני דברים, בואו ננסה לסכם אותם, כן.
ציינו בישול.
העניין של הבישול לא מסתדר, מדוע? שבכתב השמות כתוב, אל תאכלו ממנו נער ואשר מבושל במים, כי היא פי אש. זו נקודה אחת שלא מסתדרת. דבר שני.
זמן הקרבת הקורבן.
למה זה לא מסתדר?
כי
אנחנו יודעים שזה... אתם צריכים להיזהר, מה שאנחנו יודעים, מאיפה אנחנו יודעים? האם יודעים מפרשיות אחרות או מן ההלכה? אז תבדקו את הפרט הזה, האם הפרט הזה שהקרבת קורבן הפסח היא לפני הערב, אלא דהיינו לאחר חצות היום, האם זה כתוב בפרשיות אחרות או שכך אומרת ההלכה? לא שאז לא נצטרך לדון בזה, אלא שאני רוצה לסווג כל קושי במקום המתאים לו. הקושי הקדש של בישלת אמרתי מפורש זה סתירה לפסוק אחר במקרא. העניין הזה של זמן ההקרבה שכתוב פה בערב זה לבדוק טוב האם זה סותר לפרשה בשמועות או שזה סותר את ההלכה שתורש בעל פה. זה צריך לבדוק, תבדקו. מה עוד?
מתי יצאנו
ממצרים? מתי יצאנו ממצרים? פה כתוב שזה לכאורה מפה עוד שזה בערב, נכון?
כן.
ואומרות שאנחנו רואים בספר שמועות שיצאו ביום, בעצם ביום הזה. מה עוד? היום הראשון מקרא קודש שלא נזכר כאן, נכון? פנית בבוקר והלכת לו עליך, איך אפשר ללכת בבוקרו, אם באמת ההקרבה היא לפני העצרת, זאת אומרת, זה קשור לשוקושה הקודמת. אם אנחנו יודעים שלמחרת ההקרבה יש עצרת, דהיינו, אסור לעצרת מלאכה, אז איך אפשר באותו בוקר ללכת לעליך? אז האם זה לא מתנגש עם העובדה שיש כאן עצרת? מה עוד? עוד נקודה שלא הזכרתם מקודם זה העניין של צאן ובקר. פה כתוב, זבחת הפסח לשם אליך, צאן ובקר. משתמע שהפסח אתה מקריב באמצעות צאן ובקר. ואתה יוצא בשמות כתוב? רק ש. לא, רק ש. רק ש. מן הכבשים ומן העזים תיקח. זה, בזה נסתפק. טוב, נסתפק בשאלות הללו, כי יש עוד?
כן,
יש
עוד. זה בין הארבעים.
מה זה בין
הארבעים? שהקרבה היא...
זה לא מה שכתוב
ב... זה צאן ב אם בין הארבעים זה לא בערב, אז זה באמת סתירה. אבל הארבע צריך, אתה צריך להבין מה פירוש הביטוי בין הארבעים. תחפש במקרא את פירוש הביטוי בין הארבעים, ותראה מה הראתו, אם הראתו בערב, אז אין פה סתירה. טוב, אנחנו נסתפק בזה, מה שאני... העניין שמרורים שלא נזכר כאן. טוב, בסדר, בואו לא ניקח מזמנכם. אנחנו נעצור כאן, אני חוזר ומבקש לקרוא את הפרשה הזאת עם המפרשים. כדי לראות איך הם מתמודדים עם הקשיים. אני כבר אמרתי לראות את המפרשים, ועכשיו אני רק מוסיף שברגע שאנחנו יודעים מהם הקשיים, תראו את המפרשים ותראו איך הם מתמודדים. עכשיו המפרשים, לראות את אותם כאן, אבל כמובן שיכול להיות שחלק מהם יאמרו את חלק מהדברים בשמות. אז תראו במקביל, פה ושם. אני אומר המפרשים, אני מתכוון לקראסים, רש"י, רמב"ן, בן עזרא. אני מאוד מבקש שתכינו את המפרשים כדי שנוכל לעבוד בצורה יותר מהירה.